שלום וברכה. אנחנו פוגשים בפרשה את שם ישראל. יעקב נאבק עם שרו של עשיו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. ובסוף המאבק הזה, ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב, ויאמר לא יאמר עוד שמך, לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. המעבר הזה של יעקב מלהיות יעקב ללהיות ישראל, זה בעצם מעבר שבעניין האומה. האומה הישראלית הולכת ומופיעה. זה כבר לא אבות אברהם, יצחק ויעקב כאנשים פרטיים, האומה מתחילה להופיע. עם ישראל מתחיל להופיע, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. היסוד המופלא הזה של הפיכת עם ישראל לעם ישראל, קורה באיזושהי קונסטלציה שצריך להבין אותה. זה שזה קורה מתוך מאבק של שרו של עשיו, זה לכאורה ברור. לעם ישראל יש מאבק מול מה שעשיו מייצג בעולם, דיברנו על זה שכבר בבטן יש מאבק בין יעקב לעשיו, אבל התורה מתארת איזושהי מציאות שמגלגלת את המאבק, שנראה לכאורה מציאות סתמית. ויוותר יעקב לבדו. מה זה ויוותר יעקב לבדו? חז"ל מסבירים, רש"י מסביר, שכח פקים קטנים וחזר עליהם. כלומר, האירוע הגדול הזה של מאבק יעקב ושרו של עשיו שיוליד את שם ישראל, שחז"ל גם מתארים כל הסוגיה הזאת של מאבק עד עלות השחר, זה מאבק גאולי עד אור הגאולה וכולי, מתוך מה המאבק הזה קורה? מתוך איזשהו ברור, איזושהי מציאות שיעקב צריך לחזור ולעבור את הנחל, ואז הוא נתקע. הרד"ק באמת מסביר ממש את המציאות הטכני, ויקחם ויעבירם את הנחל, אחר שעבר שב על שפת הנחל ולקחם והעבירם. כלומר, יעקב ממש מעביר את כל המשפחה, מעביר את כל הצאן, מי שראוי שיסיים על כתפו היה נושא, מי שראוי שיוליכם בידו היה מוליך, מעביר זה אחר זה עד שעברו כולם. ממש תיאור של איך עוברים מחנה כזה גדול את הנער. אחר שהעביר האנשים והאנשים, העביר את המטלטלים. ואז עברו הבהמות, ואחר כך הציוד, ועדיין הלך לברר אם הוא לא שכח משהו. הרד"ק באמת מבאר את הקונסטלציה הטכנית, אבל השאלה, למה אני צריך את הפירוט הזה? זאת אומרת, למה התורה מתארת שנוצרה מציאות כתוצאה מכך? בסדר, יש מאבק. מה זה משנה לי מאיפה הוא התגלגל המאבק? הרשע הירש מתחיל לפתוח את הדברים, ואומר הרשע הירש שזה שיעקב חזר אחורה, כי הוא שם לב שהוא שכח קצת ציוד, שכח פקים קטנים, אומר הרשע הירש ככה, מכאן לצדיקים, שחביב עליהם ממונם יותר מגופם. דברי חז"ל, באמת על הפרשה שלנו, אבל הרשע הירש מרחיב. מה פירושו של דבר מכאן לצדיקים שממונם חביב עליהם יותר מגופם? באמת ביטוי קשה, כל כך למה? שאין פושטים ידיהם בגזל. כלומר, הצדיק הוא לא גוזל, לכן הוא מאוד מקפיד על הממון. ממשיך הרשע הירש, רכוש שצדיק זכה לו ביושר, אפילו אינו אלא שווה פרוטה, הרי הוא קדוש בעיניו, והוא לא יבזבז אותו, אף לא ישחית אותו לריק, והוא אחראי על שימושו היעיל. אלפי זוזים, הרי הם בעיניו כשרוך נעל, בשעה שיש להוציא למטרה נעלה. אך ערכו של שרוך נעל עולה לאלפי זוזים, בשעה שהוא עומד להתבזבז ללא טעם ולא מטרה. הרשע הירש מסביר קצת את המושג הזה שצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם, שבאמת הצדיק הוא מאוד 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 מקפיד על הכסף. אמנם כשצריך לבזבז כסף למטרה חשובה, אין לו בעיה להוציא אלפי זוזים, זה מבחינתו כשרוך נעל, אבל מצד שני הוא לא יבזבז גם לא שרוך נעל סתם. אז זה נכון שזה באמת מידה יפה מתוקנת, אבל לא היינו מצפים שהמידה הזאתי היא תאפיין צדיק. כלומר, לכאורה אנחנו רגילים שצדיקים, הם לא, הכסף לא משמעותי ביניהם. לומר ש צדיקים המונם חביב עליהם יותר מגופם. זה נשמע קשה, זה מעלה. לי זה אלה בפעם ראשונה ששמעתי דברי חזל אלו, את האסוציאציה אני זוכר כילד אנשים שהיו מצחצחים את האוטו שלהם, את הרכב שלהם, ואם היה איזה שריטה ברכב, זה היה כאילו, לא יודע מה, חרב עליהם עולמם. זה לא דבר שהיינו מצפים מצדיק, זאת אומרת, צדיק הייתי מצפה, נכון? הוא לא מבזבז כסף, הוא לא משחית כסף. אבל בוא, נשים את זה בפרופורציות, שחביב עליהם יותר מגופם, מאוד קשה. הברטנור על התורה, לא רק שממשיך את הכיוון של הרשע הירש, אלא אפילו משנה את פשט הפסוק, כדי שזה יסתדר עם הדבר. אומר הברטנורה ככה, ויוותר יעקב לבדו, שכח פקים קטנים וחזר עליהם. וקשה. הרי לא יכול להיות שיעקב נשאר לבדו. למה? יש כלל. המהלך בדרך יחידי, הרי זה מתחייב בנפשו. מה פתאום יעקב הולך לבדו? הרי יעקב יודע דיני סכנה, מקפיד על התורה, אברהם אבינו כבר הקפיד על כל התורה כולה, בוודאי יעקב אבינו. כלומר, לא יכול להיות שיעקב הולך במין חוסר זהירות כזאת והולך לבדו. מה פתאום? תראו מה אומר הברטנורא לכך. אית למי מר אל תקראי לבדו אלא לכדו. כלומר, אל כדו. והיינו ששכח פקים קטנים וחזר עליהם. כלומר, אומר הברטנורא, תשנה את הפשט. לא ויוותר יעקב לבדו, אלא ויוותר יעקב לכדו, בשביל הקד שלו. כלומר, יעקב חזר באמת בשביל הקד. כלומר, זה לא סיטואציה שהוא נשאר לבד, זה לא האירוע, אלא הוא חזר בשביל הקד. וזה באמת מקשה. למה? עכשיו, עוד יותר, שכשאנחנו רואים שהמדרש לוקח את ההנהגה הזאת, של יעקב ומנציח אותה לדורות. כלומר, מעשה אבות סימן לבנים, לא רק במובן שזה מגלה משהו שיקרה בעתיד, אלא גם בוא תלמד מהאבות. ואז המדרש מביא, ויאבק יעקב איש אמו, באמת, רבי חוניה אמר, נדמה לו בדמות רועה, נדמה לו בצון צון, ואז מעבירים, ובעצם קצת מזכיר את מה שהרד"ק אמר, ואז הם מביאים מעשה. רבי חייא רבא, ורבי שמעון ברבי, נסעו ונתנו בפרקמטיה. נכנסו לאיזה עיר, והתעסקו שם בסחורה, מסע ומתן. היה שם כנראה יום השוק, נכנסו לצור, ועשו מלאכתם. כשיצאו מהשער, יוצאים מהעיר, אמרו אחד לשני, בוא נלך ונתפוס אומנות אבותינו. בוא ננהג כמו האבות שלנו. בוא נדבק באומנות של האבות שלנו. מהי האומנות של האבות? נחזור ונראה אם שכחנו משהו. כלומר, מה האומנות של יעקב? מה המסורת שיעקב משאיר לדורות? תהיה מסותח. אתה גמרת את השוק, גמרת את העבודה, לפני שאתה סוגר את המשרד, לפני שאתה קפל את הבסטה, תעשה סיבוב חזרה, תראה שלא שכחת כלום. פינית חדר במלון, רגע, תעשה סיבוב, תראה. זה מסורת אבותינו. זה בוא נעשה אומנות אבותינו. ובאמת נמשיך המדרש, חזור מצאו חבילה של משי, איזה יופי, באמת גילו איזה סחורה שהם שכחו, אמרו להם, מניין לכם, איך ידעתם לעשות את ההנהגה הזאת? אמרו, מיעקב סבא, למדנו את זה מסבא, שנאמר, ויוותר יעקב לבדו. ברור שהפשט פה דורש שצריך להעמיק. מה היסוד שהולך ומתברר פה? ואני חוזר לרישה של הדברים שאמרנו, שבעצם כל האירוע הזה מוביל אותנו לאן? למאבק מול שרו של עשיו. כלומר, המציאות הזאת שיעקב חוזר, בין אם זה לבדו כפשוטו, או בין אם זה, כמו שהברטנורא אומר, ממש חוזר לכדו. האירוע, הוא חוזרים עבור סחורה קטנה. למה? כי צדיקים חביב עליהם המונם יותר מגופם. זה מוביל למאבק מול שרו של עשיו. למה? אז עוד מקור אחד, ואז נתחיל לבאר את הדברים. כשיוסף מתגלה לאחים, ושולח אותם עם ציוד הביתה, לכו תביאו את אבא, ועיניכם אל תחוס על כליכם, ככה הוא אומר להם, אל תבעלו, אל תריבו, לפי שהיה יודע באביו, שהיה קפדן על כליו וחס עליהם. זה מה שהוא זוכר מסבא? זה מה שהוא זוכר מאבא שלו? אתה עכשיו, אחרי שנים, שלא ראית את האחים, לא ראית את אבא שלך, אתה שולח אותם בבשורה טובה, אני חי, לכו תספרו לאבא, ועכשיו אתה ממלא אותם בציוד, אתה אומר להם, אבל אל תחוסו על כליכם, אם משהו יארס בדרך, הכל בסדר, אל תריבו בי על זה. אני יודע שאבא הוא מאוד מאוד קפדן על כלים. זה האירוע? זה מה שיוסף אומר? אלא אני מבקש להעיר את הדברים בצורה אחרת לגמרי. ומביא התורת אמת, שמה בעצם הגילוי של מלכות ישראל? הרי אנחנו עומדים לעבור מיעקב לישראל. מה נקודת המעבר הזאת היא מייצגת? אומר התורת אמת יסוד נפלא. והנה ידוע שכנסת ישראל מתחלקת לשתי כיתות. כלומר, כשאני מסתכל על ההופעה של כנסת ישראל, דע לך, יש פה שתי מדרגות. יש יעקב ויש ישראל. שניהם ביחד יוצרים את כנסת ישראל. אבל זה שתי מדרגות. מה זה? המון עם המכונים בשם יעקב, הציבור, עמך מכונה יעקב, וחכמי העדה והמדרגה היותר גבוהה היא שם ישראל. אפשר לומר את זה גם על האדם הפרטי. כלומר, יש לו מדרגה שהוא יעקב, שהיא יותר נמוכה, היא יותר כמו שהשם מעיד בתוכה, היא יותר עקב, ויש מדרגה שהיא יותר גבוהה, שהיא ישר אל, היא יותר מחוברת לעולם העליון. כמו כן, גם בצדיק גופה, כמו שאמרנו. כשהוא דבוק במחשבתו לקדושה עליונה, ומוכין שלו דבוקים בעולימות עליונים, אז מכונה בשם ישראל. כלומר, כשהאדם הצדיק נמצא עכשיו בעולמות עליונים, הוא דבק במטרות הנשגבות, הוא דבק ברוח הקודש, אז הוא נקרא ישראל. אפילו מביא פה התורת אמת במין סיכול אותיות, רוצה לומר לי ראש. כלומר, ישראל הופך להיות לי ראש, אני מחובר אל הראש, אל האידאל. אבל כשהצדיק נופל ממחשבתו והוא בעולמות התחתונים, אז הוא יעקב. והנה, על ידי שהיה יעקב מתדבק במחשבתו למקום הרם, הגדול, הגבוה, אז העולמות הקטנים נשארים בלי המשכת שפע. כי סלק יעקב מחשבתו ומוכין שלו מהם. כלומר, כשיעקב התעלה למדרגת ישראל, המדרגה הנמוכה של יעקב נשארה בלי קדושה, בלי שפע. ואז הוצרח הקדוש ברוך הוא לסבב סיבות שיפול יעקב ממחשבתו וממקום גבוה כדי להשפיע שפע על עולמות התחתונים. בואו ננסה קצת לבאר מה הכוונה. יש נטייה שכשאדם הוא צדיק, אז הוא באמת נמצא בעולמות העליונים. ואז העולם הפשוט, העולם המעשי, היומיומי, יכול להישאר בלי קדושה. שהעולמות העליונים הללו מוריד, כי הוא מתנתק. הוא מתנתק. כלומר, נוצר נתק בין הראש לבין הגוף, בין הראש לבין עולם המעשה. זה נתק מסוכן. כי העולם שלמטה נשאר בלי קדושה. ואז, כשהוא נשאר בלי קדושה, כמובן, הוא הופך להיות עולם של טומאה. עכשיו, בואו ננסה לנתח את זה במובן המעשי. אחד הוויכוחים הגדולים שיש בין עם ישראל לבין הדתות, זה האם התובנות האלוקיות צריכות לרדת לעולם המעשה. האם זה שאני דבק בקדוש ברוך הוא, זה אמור להשפיע על מצוות מעשיות? זה אמור להיות מחובר על איך אני אוכל, איך אני שותה, איך אני סוחר, איך אני... או שיש עולם אמונות, דעות, מחשבות, קדושות, ויש עולם תמה של המציאות. מה הנצרות למשל עשתה? ביטלה את המצוות המעשיות. מה היא בעצם אמרה? אם אתה רוצה להיות קדוש, אתה לא שייך לעולם המעשה. יש נתק. יש עולם הלמעלה ויש עולם הלמטה. אין חיבור ביניהם. אם אני אקח את זה על פי השמות שפה נאמר, אין יעקב וישראל שיכולים להתחבר. יש ישראל, יש יעקב. אין סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. אין דבר כזה. זה מנותק. עם ישראל התחיל להתרומם. שם ישראל מתחיל להופיע. שם השם מתחיל להתגלות. מה הסכנה? שהוא יזניח את שם יעקב. הוא יזניח את העולם הנמוך. לכך, אומר התורת אמת, סיבב הקדוש ברוך הוא שהוא יצטרך לחזור ולהתעסק עם הקדים. עכשיו תראו דבר נפלא. וזהו שכתוב, ויוותר יעקב לבדו. רוצה לומר, בתחילה היה כבר שם ישראל, שהיה דבוק במוחין עליונים, אבל עכשיו נשאר יעקב לבדו. לזה דרשו חז"ל סיבת הנפילה בשביל הפקים הקטנים, שהוא שכח אותם. רוצה לומר, עולמות התחתונים, המכונים בשם כלים קטנים, זה הפקים קטנים, שהיה יעקב מסלק השגחתו ודבקתו מהם, לזה הוא צריך ליפול בחזרה. אך כיוון שנדבק לעולם העשייה, חזר עכשיו לרומם את עולם העשייה, מיד התעורר כוחות עשיו. ואז יש מאבק. למה? כי מה המאבק עם עשיו? המאבק עם עשיו הוא לא על הראש. הוא לא על הראש, הרי במערת המכפלה הראש של עשיו קבוך. על זה אין לנו מאבק. יש לנו מאבק על הגוף. יש לנו מאבק על הגוף. ברגע שיעקב מתנתק מהעולם המעשה, ויש רק ישראל כזה שמימי, עשיו אין לו בעיה. אתה תיקח עולם הבא, אני אקח עולם הזה. ככה התחיל הוויכוח בבטן. אבל ברגע שבא עם ישראל ואומר, לא, העולם הבא בא מתוך העולם הזה. העולם הבא זה המציאות המעשית שהולכת ומתקנת, ואני מחבר שמיים וארץ, פה מתחיל המאבק עם עשיו. וזה סוגיית ויוותר יעקב לבדו לקדוש. שם הסוגיה, שם הוויכוח. וזה בעצם הבירור. ולכן אנחנו רואים שחז"ל לוקחים, והמפרשים לוקחים את האירוע הזה לדורי דורות. תראו, אומר השח, ויוותר יעקב לבדו, אמרו זיכרונם לברכה, אל תקראי לבדו אלא לקדו, מה שהברטנורה הביא. אבל אז הוא מוסיף שאלה, מאין הקד הזה? האם הקד הזה זה סתם איזה ציוד, או שזה משהו קצת יותר משמעותי, שמסמל אולי את מלכות ישראל, מסמל את התיקון הגדול שעם ישראל עושה. אומר השח, כשיעקב שם האבנים מראשותיו והשכים בבוקר, הוא מצען אבן אחת, מה רשום? שהוא בעצם שפך שמן, יצק על האבן הזאת וקידש אותה והפך אותה למזבח. מאיפה השמן? אלא זה גילוי שהתגלה לו, פתאום הופיע שם קד. כלומר, על ידי זה שיעקב חולם על סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, הופיע הקד הזה. ואמר, אין זה ראוי להניחו כאן, וזה הולך וילווה את עם ישראל. והוא השמן שנמשכו ממנו המשכן וכל כליו, והמזבח, והארון ובניו והמלכים, ועדיין כולו קיים. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, זה לי לדורותיכם. והוא קד השמן, שאמר אליהו, קד השמן לא תכלה. והוא אסוך השמן של אשת עובדיה הנביא. וכשראה יעקב כל הניסים שעתידים להיות, לקח את הקד הזה וסיכן עצמו כדי להביאו אחר כך. מה בעצם היסוד המופלא הזה? יעקב אבינו מגלה את סוד המשיכה בשמן של המזבח, של המלכות, של הכהנים. מה זה המשיכה בשמן? זה לעטוף את המציאות הרוחנית בעולם המעשה. בעולם המעשה מאוד מיוחד. עולם המעשה שיודע לצוף למעלה. השמן יודע לעלות למעלה. הוא לא נבלע על ידי זה שהוא חומר, הוא לא נבלע למטה, הוא צף. הוא עולה. כלומר, הוא חומר ששאיפתו היא למעלה. זה המאבק שלנו עם עשיו. זה היסוד. וכשאני מבין את התהליך הזה, אני מבין למה הבירור של שם ישראל מופיע לעולם מתוך התהליך הזה. זה לא רק שם ישראל שמופיע בעולם. זה ייעוד עם ישראל. ייעוד עם ישראל הולך ומתגלה בעולם. איך הוא מתגלה בעולם? מתוך הבירור הזה. מתוך הסוגיה הזאת. מתוך השאלה, האם אני מזלזל בפקים קטנים? האם אני מזלזל בעולם המעשה? או שצדיקים המונם חביב עליהם יותר מגופם, כי הם מבינים שמה שהצדיק עושה עם הממון, זה לא רק במובן איך אני מתייחס לכסף. זה איך אני מתייחס לעולם הזה. האם אני מקדש את המציאות? האם אני מקדש את עולם המעשה ומרומם אותו, ומשרה בתוכו קדושה. לכן אחת המידות המקולקלות ביותר היא מידת הגזל, כי היא שורש הכפירה באלוקות. אומר הפרי צדיק, ומכאן שאמר צדיקים המונם חביב עליהם יותר מגופם, לפי שאין פושטים ידיהם בגזל. למה? מה היסוד הגדול? היינו שלא לוקחים מה שאינו מגיע להם מהשם יתברך. ועל דבר מה שנאמר לחם חוקי, היינו שנחקק ונקצב מהשם יתברך לחלקו. כשאדם גוזל, כשאדם מזלזל בממון חברו, או אפילו בממונו שלו, הוא בעצם מזלזל בתפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לו. הלחם הזה הוא לחם שהשם חקק לך. ולכן זה נקרא גזל. לכן על גזל נאמר, היינו שגוזל לקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל. ומה שלא נברא בשבילם, היה בשבילם גזל. זה לא שלי, אז זה גזל. מה ששלי זה סימן אלוקי, שזה תפקידי. ומפני זה ממונם שמיוחד להם, שנברא בשבילם, חביב עליהם כל כך, עד שמסר יעקב אבינו עליו השלום את נפשו עליהם. זה מה שמביא האדמו"ר מפשיסחה, שדבר שיש לו שייכות לצדיק, מחויב ליהנות ממנו, אבא במסירות נפש, כי הוא מבין שזה תפקידו. ולכן יעקב אבינו עליו השלום, שידע שהפקים קטנים הם שלו, ושייכים לנפשו, ונבראו בשבילו, מסר נפשו לאווירם, וכן עניין כלי הכסף והזהב שהוציאו ממצרים. כלומר, כשאתה רואה רכוש שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זה לא סתם, זה חלק מתפקידך האלוקי בעולם. ולכן אני מתייחס אליו בצורה אחרת לגמרי. וזה המאבק שיש לנו. האם העולם הזה הוא חלק מהשליחות האלוקית? או אני לא רוצה את העולם הזה. אני רק רוצה למות. אני רק רוצה להתנתק. אני איזה נזיר בודהיסטי. אני מתנתק מחומר, אני מתנתק מרכוש, אני מתנתק מחיי חברה. חס ושלום, היהדות היא ההפך. אם הקדוש ברוך הוא גלגל לידי שזה הממון שלי, זה השליחות שלי. אם הקדוש ברוך הוא גלגל לידי שהעולם המעשי הזה נוכח בחיים שלי, זה השליחות האלוקית שלי. ותמסור על זה את הנפש. תקדש את זה, תרומם את זה. זה המאבק עם עשיו. וזה הבירור הגדול שיש בינינו לבין המאבק הפנימי הזה, מול הופעת הקדושה בעולם, מול עשיו, מול העשוויות, שאין לה בעיה, הוא צד, הוא גונב, הוא גוזל. אין לזה ערך, הקדושה היא שמה, היא למעלה, היא לא פה. האנטיטזה לדבר זה עם ישראל. צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם, כי אינם פושטים בגזל, כלומר הם לא מתגלגלים אל התפיסה שעוקרת את הנוכחות האלוקית מן העולם. וזה היסוד, זה הבירור, וזה בירור שילווה את עם ישראל. עם הפח השמן הזה, עם הקד שמן הזה, דורי דורות ימשיכו לתקן את המציאות, למשוך את המציאות להיות במדרגה גבוהה יותר. שנזכה גם אנחנו, בעזרת השם, לקראת השם עליכם.